בוקר טוב וחודש טוב וכמעט שבת שלום. בעל התניא, האדמו"ר הזקן, מלמד אותנו שיש לחיות עם הזמן, ואז הסבירו שלחיות עם הזמן זה לחיות עם פרשת השבוע, ולהבין שפרשת השבוע היא בעצם הפרשה של השבוע, וכל הנושאים של השבוע, הכל טמונים בפרשה, ולכן לא בכדי פרשת שופטים תמיד היא הפרשה שפותחת את חודש אלול, המכונה בעולם הישיבות, בשם המקצועי אלול, ובשל כך ברצוני לעיין איתכם בנושא אחד מן הפרשה, שמתאים במיוחד לאלול. יש פה כמה נושאים כאלה, אבל נתמקד בנושא אחד, וזה פרשת מינוי המלך. זה מן המצוות המחודשות בחומש דברים, כפי שכותב הרמב"ן, לכאורה הן לא נזכרות, מצווה זו לא נזכרת, בארבעת החומשים שקודמו לחומש דברים. ומדובר פה בפרשת מינוי המלך על פניו, אפשר לומר, שזה בין מצווה או נושא שכרגע בכלל לא רלוונטי בימינו, אלא רק בעזרת השם בגאולה השלמה, והראיה, אין לנו בשולחן ערוך, מרן המחבר בית יוסף, זכותו מגן עלינו, אין לנו הלכות מלכים בשולחן ערוך, אלא רק ברמב״ם, וגם זה בסיום סיום, בפרקים האחרונים של משנה תורה. אבל תכלית הלימוד היום זה להראות כיצד המצווה של מינוי המלך היא מצווה רלוונטית מאוד והיא חשובה ביותר דווקא בימינו אנו. אז נתחיל עם מקור א', פרשתנו, חומש דברים, פרק י"ז, ונקרא את שני הפסוקים, פסוקים י"ד ו"ט. כי תבוא אל הארץ אשר אדוני אלוהיך נותן לך וירשתה וישבת בה. ואמרת ואמרת שים עלי מלך ככל הוגים אשר סביבותי, סוב תשים עליך מלך. אשר יבחר אדוני אלוהיך בו מקרב אחיך, תשים עליך מלך, לא תוכל לתת עליך איש נוכרי, אשר לא אחיך הוא. לכאורה לא ברור מהי כוונת הפסוק. אז הבנו שהציווי אודות מינוי המלך הוא אחד משלושת המצוות, אותן יש לקיים רק בבינו לארץ ישראל, כמו למשל מחיית עמלק והקמת בית המקדש, ואנחנו יודעים שיש בלי קשר, יש עוד הרבה מצוות שתלויות בארץ, כן, שתרומות ומעשרות ודברים כאלה. אבל לגבי הסיומת, הסיפה של פסוק י' ד' ואמרת, שים עליי מלך, פה זה כבר נהיה מורכב, פה נתקשו המפרשים, והם דנים בשאלה, מה קורה אם ישראל לא יאמרו שהם רוצים מלך? האם בכל זאת חל על עם ישראל הציווי בפסוק ת' וסום תשים עליך מלך, או שמא אולי זה רק דין שנובע מהרצון של בני ישראל? ואם אין רצון לישראל, אז אין שום ציווי למנות עלינו מלך. בוא נראה דברי אור החיים הקדוש, רבנו חיים בן עטר, זכותו מגנה עלינו, על הפסוק, פסוק י"ד. אומר אור החיים הקדוש, כי תבוא וכולי ואמרת, שום תשים עליך מלך. ואומר, מאומרו כי תבוא ואמרת, משמע, כי לא מצוות השם עליהם למלוך מלך, אלא אם יאמרו הרשות בידם. וממה שגמר אומר סום תשים, כלומר פסוק תדבר, שיעור הלשון מוכיח שמצוות השם היא להמליך עליהם מלך. על פי תפיסת אור החיים הקדוש, מכיל פסוק י"ד כולו את תנאי המצווה, כלומר את הנסיבות שבהן היא חלה. ואילו המצווה עצמה מצאה פסוק תדבר. אז תנאי המצווה בפסוק י"ד נחלקים לשני חלקים. התנאי הראשון מגדיר את הזמן ואת הנסיבות ההיסטוריות שבהן תחול המצווה. כלומר, לאחר ירושת הארץ והישיבה בה. התנאי השני מגדיר את הנסיבות החברתיות והפוליטיות שבהן היא תחול. כלומר, כאשר עם ישראל יאמר, אשים עליי מלך ככל הוגים אשר סביבותי. דהיינו, אם המצווה מותנית באמירה זו של ואמרת אשים עליי מלך, כלומר, בהבעת רצון לאומית לכינון או להקמת מוסד המלוכה, פירוש הדבר שמינוי המלך זה בסך הכל רשות. והמצווה אינה אלא קביעת הליך המסגרת והמגבלות לקיום רצונו של העם במלוכה. וזה באמת פתח למחלוקת שהתנאים נחלקו לכך, כמובן במסכת סנהדרין בבבלי דף כף עמוד ב', וכן במדרש הלכה בספרי, האם מינוי המלך הוא מצווה, כדעתו של רבי יהודה, או שמא מדובר בגנאי הוא לישראל כשיטת רבי נהוראי. בואו נראה עכשיו את המשך הדברים של אור החיים הקדוש, בפסקה השנייה בדף המקורות, במקור ב', ונראה איך אור החיים הקדוש מיישב את הקושי שעולה מפסוקים י"ד ו"ט. כלומר, האם מדובר ברצון בלבד, או שום תשים עליך מלך וזה חיוב. אומר אור החיים הקדוש, זכותו מגן עלינו, ונראה שכוונת הכתובים היא על זה הדרך, לפי שיש במינוי המלך שני גדרים. אחד, שיהיה המבטח בו להנהיג המלחמות בעוצם חוכמתו, ולצאת כגיבור ביום קרב כסדר מלכי האומות, וזהו דבר שנוי בעיני השם. כי סדר מלכי האומות לא ילכו בהם אחרי כישרון המעשה, אלא אחרי תועליות החושיות. הגם שלא ימצאו בו דבר טוב מהמושכל, גם ישימו בו כסלם ותקוותם, ומן השם יסור לבבם. וגדר שני הוא לכבוד ולתפארת ישראל. וכדי שהשם יעשה בזכותו, כדרך שהיה השם מושיע ישראל ביד השופטים, וביד מלכי ישראל הכשרים, וצא ולמד מדוד המלך, ודבר זה הוא חן ושכל טוב בעיני אלוהים ואדם. פסוק י' שמצריך אמירה וגילוי רצון מלמטה דווקא על ידי בני ישראל, הוא כנגד הגדר הראשון של המלך ביותו המנהיג הגשמי. אבל פסוק ט"ו הוא כנגד הגדר השני של המלך, ביותו לא המנהיג הגשמי, אלא ביותו ראש בני ישראל מבחינה רוחנית, בתור זה שאמון על החיבור שמחבר את ישראל לאביהם שבשמיים. עכשיו זה מדהים ומרגש, כי פעם זה באמת היה ככה, וזה האידיאל, מלך שיש בו את שני הגדרים של פסוק י' לפסוק ט"ו, כמו דוד המלך. כלומר, נדמיין לעצמנו במציאות הנוכחית, 121, שראש המטה הכללי, הרמטכ"ל, או ראש המל"ל, או ראש הממשלה, או אפילו הנשיא, הם גם ראש הל"ו שבדור. אתם מבינים מה הולך פה? כלומר, הבן אדם שאמון על כל הרשות המבצעת, או השופטת, או המחוקקת, או הפרקטית, או הביטחונית, הוא גם גדול הצדיקים שבדור. ועל זה נאמר, יש רצוי, ומה לעשות? יש מצוי, ולצערנו יש פער גדול בין הרצוי למצוי. נראה את דבריו של קבוצת הרבי מלובביץ', זכותו מגנה עלינו, כפי שהוא מתייחס לכך בליקוטי שיחות חלק כ"ג, מקור ג' לפניכם. יש לשאול מדוע אין הכתוב מציין במפורש את הדרך שבה נעשה מינוי המלך. על ידי משיכתו בשמן המשחה, כאן נפסק בהלכה. כשם שהכתוב מפרש ביחס למינוי כהן גדול, הרי אצל כהן גדול נאמר צריך למשוך אותו בשמן המשחה, אז למה בשמת שים עליך מלך לא כתוב שצריך למשוך אותו בשמן המשחה? ממשיך הרבי ואומר, כדי לענות על כך עלינו להקדים קושייה נוספת. המלך הראשון שהתמנה על בני ישראל לאחר משה רבנו היה יהושע בן נון. כדברי הרמב״ם, אין מעמידין מלך בתחילה אלא על פי בית דין של 70 זקנים ועל פי נביא כיהושע שמינה הוא משה רבנו ודינו. וכיצד מונה יהושע לתפקיד זה? על כך מסופר בכתוב, ויאמר השם אל משה, קח לך את יהושע בן נון, איש אשר רוח בו, וסמכת את ידך עליו, ויעש משה כאשר ציווה השם אותו, ויקח את יהושע וכולי, ויסמוך את ידיו עליו ויצווהו, פרשת פנחס, כן? אומר הרבי, ללא כל אזכור למשיכה בשמן המשחה, והדבר מעורר תמיהה, מדוע לא למשך יהושע בשמן המשחה, כדי מינוי המלך. ההסבר לכך, אומר הרבי, נעוץ בהבדל יסודי בין מלכותם של משה ויהושע למלכותם של מלכי ישראל בדורות הבאים. כלומר, זה מעניין לראות שהרבי תופס את ההנהגה של משה ויהושע כמלכות. אומר הרבי כך, מלכותם של משה ויהושע לא הייתה תפקידם העיקרי והמרכזי. בראש ובראשונה הם היו נשיאיו ומנהיגיו הרוחניים והתורניים של העם. ואילו המלכות, הנהגת העם בתחום הגשמי והחומרי, הייתה תפלה לנשיאותם הרוחנית ונבעה ממנו. זהו המצב הרצוי והמושלם בעיני התורה. מצב שבו הנהגתם הגשמית והנהגתם הרוחנית של בני ישראל אינן נפרדות זו מזו. אלא אותו אדם המכהן כנשיא וכמנהיג התורני והרוחני של בני ישראל, מכהן גם כמלך ומנהיג, כמלך ומנהיג בעניינים גשמיים. כך שההנהגה הגשמית תפלה להנהגה הרוחנית ומסתעפת ממנה. אלא שבדורות מאוחרים יותר, לאחר זמנם של משה ויהושע, התפצלו שני התפקידים כך שהמלך עסק בעיקר בהנהגה הגשמית, ואילו ההנהגה הרוחנית הייתה בידי נשיא הסנהדרין. זוהי הסיבה לכך שיהושע לא נמשך בשמן המשחה. המשיכה בשמן היא מינוי למלכות, הנהגה גשמית. ואילו המינוי להנהגה תורנית הוא באמצעות צמיחה, צמיחת חכמים. ומאחר שתפקידו העיקרי של יהושע היא הנהגה תורנית, ואילו המלכות הגשמית הייתה תפלה לה, התבצע מינויו של יהושע באמצעות צמיחה, ויסמוך את הדבר עליו, כפי שקראנו, ולא באמצעות משיכה בשמן. ומעתה נבין את הסיבה לכך שהכתוב אינו מציין במפורש שמינוי מלך מתבצע באמצעות משיכה, שכן המצב הראוי לכתחילה בעיני התורה הוא כזה שהמלך הוא לכל הראש מנהיגו התורני של העם, ומינויו של מלך כזה מתבצע על ידי סמיכה ועל ידי משיכה בשמן. אומר הרבי משהו מדהים. כמו דוד שהמלך, שהמלך ישראל הגשמי, אבל היה גם מלך ישראל הרוחני, ולכן הוא נמשך בשמן המשחה, אבל לא תמיד זה ככה לצערנו. וזה בא לידי ביטוי בצורה יותר בולטת, ואני מסייג ואומר, ואפילו בצורה כואבת, בספר שמואל א', כאשר העם פונה לשמואל ומבקש, שים מלך ככל הגויים, ולכן בצורה מיידית שמואל הנביא מתרעם על ישראל, ומוכיח אותם כשהם ביקשו למלך, ועל זה נראה דיבור אחד של שפת אמת, דיבור אחד מאוד יסודי, אני אקרא את כולו ברצף, ואז נפרק אותו פסקה פסקה, כי זה דברים מאוד מאוד חשובים להלכה ולמעשה בימינו. כותב השפת אמת, לא בפרשה שלנו, פרשה קודמת, פרשת ראה, בשנת תפרי סמך דלנו. אומר השפת אמת, בפסוק, אשימה עליי מלך, שום תשים וכו', מקור דלת לפניכם, ובמדרש, אין דנים את המלך, למה שנאמר, מלפניך המשפטי יצא, שאין בריאה דן את המלך. אמר הקדוש ברוך הוא, אני חשבתי שלא יהיה עליכם אימת מלכות וכו'. דהנה מינוי המלך הוא בעבור שאלמלא מוראה של מלכות, איש את רעהו חיים בלעו. אבל, שימו לב למשפט, אבל אם היו יראים את השם, לא היו צריכים מלך. והשם אלוקיכם מלככם, אבל כשחסר יראת השם, צריכים מלך, כמו שכתוב, היא מורה שמיים עליכם כמורה בשר ודם. ועל זה אומר השפת אמת, עלובין בני אדם שצריכים ללמוד יראת השם מיראת בשר ודם. ועל זה כתיב, ותהי יראתם אותי מצוות אנשים מלומדם, מה שצריכים ללמוד יראת השם מיראת אנשים. ולכן המלך קיבל יראת השם רק מן התורה, כמו שכתוב, וקרא בו כל מחייו, למען נלמד לירא את השם, וכן היו מוכנים כל בני ישראל להיות יראת השם על פניהם מתוך התורה. ולכן העמדת המלך הוא מצווה, ומכל מקום, אף על פי שזו מצווה, הוכיחם שמואל הנביא, עליו השלום, במה שביקשו מלך. כי אם היה יראת השם בליבם, לא היו צריכים מלך. רק אם רואים שחסר להם היראה, ואמרת, אשים עליי מלך. אז היא מצווה כדי לקבל יראת השם מתוך יראת המלך. כי באמת מלכותך מלכות כל עולמים. וכל שם מלך הוא בעבור שמתוך יראתו באין ליראת השם. ואית בגמרא מסכת ברכות, לעולם ירוץ אדם לקראת מלך, ואף מלחמות עולם שמסגר וכולי, נקראת הגמרא מבפנים, מסכת ברכות דף י"ט עמוד ב', תשמע דאמר רבי אלעזר בר צדוק, מדלגין היינו על גבי ארונות של מתים לקראת מלכי ישראל, ולא לקראת מתים, ולא לקראת מלכי ישראל בלבד, אמרו, אלא אפילו לקראת מלכי אומות העולם, שאם יזכה יבחן במלכי ישראל למלכי אומות העולם. על זה בכך לומד השפת אמת, פירוש שמכל יראת מלך באים ליראת השם, אבל אין כל הסיבות שווין, כי על ידי מלכי אומות באים ליראת העונש, אבל על ידי מלכי ישראל באים ליראת הרוממות. מצד כי בחר השם בו, מצד כי בחר השם, כי בו בחר השם, היה נופל אימת המלך על האדם, ומזה באה ליראת הרוממות של הקדוש ברוך הוא וברוך שמו. וכמה ירדנו 10 ירידות, לא זו שצריכים מלך בשר ודם, עוד משתעבדים למלכי אומות, ואפילו לעבדי המלך בשר ודם, וכולי אי ואולי נזכה להיות מורה שמיים עלינו כמורה בשר ודם. והנה באמת בני ישראל נקראים למלכים, כי כל איש ישראל צריך להיות עליו יראת הרוממות, עד שממנו ייפול יראת השם גם על אחרים, כמו שכתוב, ורוק על מה זה שתקרא לך וירום ממכה, וכולי וכולי וכולי. אני רק במשפט האחרון, לכן נקרא מלך, כי זה שמקבלים אל ידו מלכות שמיים, הוא נקרא מלך. הגדרת השפת אמת, מה זה מלך? מלך זה מי שעל ידו מקבלים יראת שמיים. זהו הקריטריון למלכות. בדברי השפת אמת הם מרגשים וכואבים כאחד, ועם זאת הם תובעים מאיתנו תביעה גדולה. כלומר, מי שיש לו את הקדוש ברוך הוא, אז הוא לא צריך מתווכים. נכון מה שפת אמת, אבל אם היו יראים את השם, לא היו צריכים מלך, והשם אלוקיכם מלככם, אבל כשחסר יראת השם, צריכים מלך. נכון מה שפת אמת, עלובין בני אדם שצריכים ללמוד יראת השם, יראת בשר ודם, ועל זה כתיב, ותהי יראתם אותי מצוות אנשים ולעומדם, אשר צריכים ללמוד יראת השם, יראת שמיים. ולכן, תסתכלו במקור ה', המשנה באוריות אומרת, הבאתי מהבבלי, דף י' עמוד א', אבל זה דברי המשנה. איזה הוא נשיא? זה מלך, שנאמר מכל מצוות השם אלוהיו, מה זה? שאין על גביו אלא השם אלוהיו. כלומר, מלך הוא זה שאינו צריך מתווכים לקדוש ברוך הוא, או מישהו ללמוד ממנו כיצד לירא, כיצד לפחד השם יתברך, אלא הוא ישירות מפחד הקדוש ברוך הוא. אני זוכר, מן המפורסמות, שהיה לי הזכות מגיל צעיר להיות מאוד מקורב למורנו ורבנו הצדיק, האגם המוג'יל, זכר צדיק וקדוש לברכה, זכותו מגנה עלינו. גם אני וגם אבי מורי שיחיה, והיינו בקשר מאוד אישי איתו. ובאחד הפעמים, באמצעות חבר משותף, סידרו לאבא שלי יחידות עם הרב יורם הצדיק. בדרך כלל הרב יורם היה מקבל קהל רק אחרי תפילת שחרית בנט וותיקי בנתיבות. ואחד הפעמים אמרו לנו, תראו, הוא מגיע לאשדוד לשיעור, ותגיעו לכתבת הזאת ב-12 בלילה, הרם ישמח לפגש אתכם ביחידות. וככה, לראשונה, נוצרה יחידות של אבא שלי, שמזכהו וחיו, עם מורנו ורבנו הרב יורם. וחליביתי את אבא שלי, והוא נכנס לחדר, ויצא יחסית מהר. ואחרי 2, 3, 4 דקות, לא יותר מזה. ושאלתי אותו, מה היה? אז הוא אמר לי שהוא נכנס, הוא היה בשקט, והרב היה בשקט. ואז הוא שאל אותו, הרב, שאל אותו, כן, מה אתה צריך? איך אני יכול לעזור לך? ואבא שלי חיוך אמר, אני לא צריך כלום. אומר לו, הרב יורם, לא חסר לך שום דבר בחיים? אומר לו, אבא שלי, ודאי שיש לי חוסרים בחיים, אבל אם חסר לי משהו, אני מבקש ישירות מהקדוש ברוך הוא. אז שואל אותה הרב יורם, אז למה באת אליי? אומר לו, באתי לשאול אותך, מה חסר לך? מה אתה צריך? אתה הרי הצדיק. כולם באים אליך עם בקשות, עם טענות, עם מצוקות. אז אף אחד לא שומע אותך, ובאתי להקשיב, מה אתה צריך? אז הרב יורם חייך ואמר, אני לא צריך שום דבר, מה שחסר לי, אני מבקש ישירות מהקדוש ברוך הוא. וכולי, ככה יתקיעו שניהם מחויכים, יש עוד המשך לסיפור, אבל הוא לא רלוונטי לענייננו. בכל מקרה, אז איך זה קשור לעניין של מלך? מינוי מלך זו מצווה, כי במבחן התוצאה, פוקחה זה מהם הדבר, במבחן התוצאה העם צריך מתווך. צריך מלך בשר ודם, שממנו נלמד, אבל למה צריך בשר ודם? כי ממנו נלמד להמליך את הקדוש ברוך הוא עלינו, לפחד מהקדוש ברוך הוא. וזו התכלית של המלך. לא שיהיה פנסי פנסי וככה יש לנו מלך להצדיע לו. אלא שמתוך אימת המלך נלמד לפחד מהקדוש ברוך הוא. לכן שמואל הנביא מוכיח את ישראל על רצונם במלך. ככל הגויים, זה מה שאתם רוצים, כי זה מעיד על נמיכות קומתם הרוחנית. אם היה לכם יראת שמיים אמיתית, אומר, ככה, שפת אמת, לפרש את ההתרעמות, את הכעס של שמואל הנביא, אם היה לכם יראת שמיים אמיתית, אז לא הייתם צריכים לבקש מלך. כמו שאומר רבי אלעזר, אמר בברכות, שיש מה ללמוד מעצם ראיית מלכי אומות העולם אפילו. אבל יש בכך חיסרון, כמו שאומר שפת אמת, שמכל יראת מלך, כן, אני מסייע, מוסיף, אפילו גוי, באים ליראת השם, אבל אין כל הסיבות שווים, כי על ידי מלכי אומות העולם באים ליראת העונש. איך תראה את המלך של הנסיכות הזאת, את המלך של אנגליה, אבל זה יראת העונש, מזה לא מתעוררים באמת, אבל על ידי מלכי ישראל, אדם יראה דוד המלך, הוא לא יהיה לו ייפול עליו יראת העונש. על ידי מלכי ישראל באים ליראת הרוממות, ומשך שפת אמת ואומר, וכמה ירדנו 10 ירידות, לא זו שצריכים מלך בשר ודם, עוד משתעבדים למלכי האומות, ואפילו לעבדי המלך בשר ודם. וכולי היי, ואולי נזכה להיות מורה שמיים עלינו כמורה בשר ודם. ופה נכנס הטוויסט בעלילה, וזה מתחבר לרישה של השיעור שלנו שאמרנו שאנחנו מצוות מלך היא מצווה רלוונטית. ופה השפת אמת כדרכו משנה את הגישה וטובע העבודה כאן ועכשיו. ואומר, והנה באמת, בני ישראל, כל בני ישראל נקראים בני מלכים, כי כל איש ישראל צריך להיות עליו יראת הרוממות. מה, בגלל שעכשיו אין לנו דוד המלך, אין לנו מלך אחר מזרע בית דוד, אז בגלל זה אנחנו פטורים יראת הרוממות? אומר, לא, כל ישראל בני מלכים. אומר השפת אמת, כל איש ישראל צריך להיות עליו יראת הרוממות, עד שממנו ייפול יראת השם גם עליכם, כמו שכתוב, וראו כל עמי הארץ, כי שם השם נקרא עליך, ויראו ממך. לכן כתוב, יראת השם בני ומלך, דרשו חז"ל על אברהם אבינו, עליו השלום, שירא אותו ועשיתיו מלך, ובו נתקיים הדבר בשלמות, וכולי. לכן נקרא מלך, כי זה שמקבלים על ידו מלכות שמיים, הוא נקרא מלך. מחדש שפת אמת, גדר חדש, מה זה מלך? כל בני ישראל נקראים מלכים. זה לא בחינה סגולית, איזשהו תורשה גנטית, אז אני ישראלי, אז אני מלך. לא, יש פה תביעה, זה נכון, זה גם, אבל מתוך כך צומחת תביעה גדולה בעבודת השם. מהי הגדרת המלך? מי שעל ידו באים מדי יראת שמיים. עכשיו, כל ישראל בני מלכים, אז ממילא כל אחד מאיתנו צריך להתחיל לדאוג לסביבתו, לאשתו, לילדיו, לעצמו, לביתו, כדי שממנו ילמדו יראת שמיים, כי כל אחד מאיתנו הוא מלך. ונראה את הדברים הנפלאים והכואבים של הרבי מלובביץ' זכותו מגן עליו בתורת מנחם, זה לפרשת ראה, וזה מפרשת ראה תש"י, כלומר זה החודשים הספורים, 10-11 חודשים, כמעט 12 חודשים, שבהם היה שנה שהרבי עוד לא התמנה לרבי של חב"ד לנשיא, אלא רק היה החתן של האדמו"ר הריי"צ, האדמו"ר השלישי, זכותו מגן עלינו, וזה בערך תקופה של כשבעה חודשים לאחר שהרייץ נפטר. וככה בשיחה בשבת בבוקר, שיחה שהיא לא רשמית, כי עוד לא התמנה לרבה, הוא אומר ככה, אבל זה כבר מבטא את כל התפיסה שמקים של הרבי, של האחריות לזולת עד סוף ימיו. אז מקור וב, והנה האדם, כמו כל הנבראים, ואפילו מלאכי עליון, בעל גוף ונפש הוא. וכמו שיש אני בגוף וצורכי הגוף, כך יש אני בנפש וצורכי הנפש. לכן גם בצדקה, ישנה הצדקה בגשם וישנה הצדקה ברוח. הוא אמר עזל בתנא דבאליהו, תנא דבאליהו רבא, סליחה. כי תראה ערום וכיסיתו, כיצד? הוא אומר תנא דבאליהו, אלא אם ראית אדם שאין בו דברי תורה, הכניסהו לביתך ולמדהו קריאת שמע ותפילה ולמדהו וכולי, וזרזהו במצוות. אומר הרבי, כמו שבקשת כל אחד ואחת מאיתנו, היא לכתיבה וחתימה טובה בגשמיות וברוחניות, כך על כל אחד ואחת מאיתנו להשתדל בצדקה הגשמית וצדקה הרוחנית גם יחד. ובפרט בימי אלול ותשרי, בבואנו בימים האלו, לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, יהיה בידי כל אחד ואחת מאיתנו כולנו חשבון גדול, גדול לפי מאודו שלו, של צדקה שעשה להושיע את העני בגשם, ושל צדקה שעשה להושיע את העני ברוח. וכמו שבצדקה בגשם, גם אני בגשם מחויב בה, מדגשם לגשמיות, כי אין לך אני שאינה יכול למצוא אופן איך לעזור לעני חברו, כך בצדקה ברוח שגם אני ברוח מחויב בה, כי אין לך איש ואישה בישראל שאינה יכול להשפיע על בני ובנות ישראל לקרבם ליראת שמיים, תורה ומצוות. ולפעמים גם משיכה, כלומר לפי היכולת ככה תביעה והדרישה, אשר העשירים בגשם והעשירים ברוח, בעלי תורה, יושבי אוהל ובני הישיבות צריכים לבזבז ביד רחבה מממונם ומדיעותיהם להצלת רפואת ועברת נפש בגוף אחריהם ואחיותיהם שיחיו. התביעה פה היא אדירה. כל אחד מאיתנו הוא מלך, כלומר כל אחד מאיתנו לפי שפת אמת צריך ללמוד מיראת שמיים. עכשיו אל תגיד, לא, אני לא יכול להשפיע יראת שמיים מישהו אחר. מה זאת אומרת לא יכול? הרי אומר הרבי, הרי גם אני בגשמיות שניזון מהתמחוי, שמקבל מלגה, שמקבל איזושהי החזקה מאיזושהי עמותה, גם הוא מחויב להפריש מעשר, ולמעשר קיבל 1,000 שקל לחודש מאיזשהו עמותה שתומכת בו, אז 100 שקלים הוא צריך להפריש לעני אחר שיותר עני ממנו. אז הוא אומר, גם עניים שהם ברוחניות, יכול להיות שיש להם מיליונים בבנק, אבל ברוחניות הם באוברדרפט, הם במשיכת יתר, הם עניים, לא יודעים להתפלל, לא יודעים ללכת תפילים, לא יודעים ללמוד, לא יודעים ללמד, לא יודעים... אין להם שום קשר לקדוש ברוך הוא, אז הם עניים מרודים, אבל ברוחניות. אתה לא יודע ללמוד גמרא? בסדר, אז אל תלמד גמרא. אבל אתה יודע להתפלל? בבקשה, תלמד אותו להתפלל. אתה יודע להניח תפילין? הוא לא יודע, תן לו תפילין, תניח לו תפילין. צדקה רוחנית. ואומר השפת אמת, כל ישראל הם בני מלכים, מה זה הגדרה של מלך? זה מי שמלמדים יראת שמיים, אז תדאג שילמדו ממך יראת שמיים. עכשיו, על זה נאמר, אפשר להקשות, הרי הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים, כי הכל נובע מהקדוש ברוך הוא. אבל הקדוש ברוך הוא, אין יראת שמיים, למה? כי אין לו ממי לרע ולפחד. ולכן אנחנו צריכים לדאוג זה בעצמנו. אנחנו בתחילת חודש אלול, א' אלול, שזה בעצם תחילת שנת הלימודים, או תחילת שנת עבודת השם, תשפ"ד של השנה החדשה, כי באלול, זה כבר הרב עדי רעבין, כמו אומר שפת אמת, אלול זה הרב עדי רעבין, שמכין לשבוע החדש, לשנה החדשה. כל אחד מאיתנו יכול, ולפי שפת אמת הרבי, כל אחד יכול וצריך, להיות מלך, דהיינו לדאוג לסביבה שלו, בעבודה, במשפחה, בקהילה, מה לדאוג? שממנו ילמדו יראת שמיים. להיות מלך, על פי הגדרת השפת אמת, זה אומר שלומדים ממך מה יראת שמיים. ושאף אחד לא יעיז לנהוג בענווה פסולה, לא, אני לא מסוגל, אני בעצמי לא ירא שמיים, אני לא צריך להתחזק ביראת שמיים. והרי אם אתם שומעים את השיעור הזה, סימן שיש לכם זיקה ללימוד תורה, כמו שהרבי קובע וקראנו, וכמו שבצדקה בגשם, גם אני בגשם מחויב בה, כך אין לך אני שאינו יכול למצוא אופן איך לעזור לעני חברו, כך בצדקה ברוח שגם אני אוכל מחויב בה, כי אין לך איש ואישה בישראל שאינו יכול להשפיע על בני ובנות ישראל לקרבם, לרצון לתורה ומצוות. שלא יהיה חס ושלום מצב שמישהו שהוא באינטראקציה, במגע איתנו, בבית, במשפחה, בעבודה, בקהילה, בכל מקום, יהיה בבחינת נופל חלל בשדה, לא נודע מי יכהו. שתו בסוף פרשת שופטים, על עגלי ערופה, פרשה שלנו. שאף אחד לא שם לב שהוא חלל וקשה לו והוא לא מסתדר, רוחנית או גשמית. להיות מלך, לפי הרבי, לפי השפת אמת, זכותה מגנה עלינו, להיות מלך, זה לא רק להיות מחובר לקדוש ברוך הוא. זה אומר להיות מחובר ללב, להיות קשוב ורגיש ללב של כל מי שסובב אותי. ונראה את הדברים בחריפות יתרה אצל הגאון החסיד המקובל, רבנו רפאל משה לוריה, בספרו הנפלא בית גנזי, על תשובה ותפילה, עמוד כ"ד, מקור זין לפניכם. ביור הדברים, מה שמובא בדברי, בספר הבעל שם טוב, זכותו הגנוי וגם בתלבל העקדה, בעניין מה שאמר שמואל הקדוש ברוך הוא, בעת שנשלח למשוח את דוד המלך, כן, דוד למלך, בפרק ת"ו בשמואל א', אומר שמואל לשאול, ומה כל הצל ששומע באוזניי, למה לא הורגת, חמלת על המלכים, ולכן קרא השם ממלכות ישראל מעליך, ומתנה לרעך הטוב ממך, שזה דוד, ואז בפרק ת"ז, אומר הקדוש ברוך הוא לשמואל, לך לבית לחם, ותמשך את אחד מבניו של, בית, של, של ישי, בית הנחמית, תמשך אותו למלך. ואז שאול, שמואל מתרעם, אומר, איך אלך? ושמע שאול והרגני. אומר הרב לוריה, ותמהו בזה, הרי עיקר החשש צריך להיות שמא ישמע שאול בחזרתו, אחר שמשך את דוד למלך, אבל ההליכה מרמה, מבנימין, דרומה, דרך ירושלים לבית לחם, אין חשש שישמע שהלך לבית לחם. מניין ידע ששמואל הולך למשוך את דוד, והרי לא נאמר לו שיעשה בפרסום, בגילוי, וגם דרכו של שמואל תמיד הייתה לסבב מעיר לעיר, אז אין פה איזשהו משהו חריג. אז מבאר הבעל שם טוב הקדוש, כי המלך ישראל הוא בחינת הלב והראש של כלל ישראל. ולכן כשילך שמואל אל דוד בשליחות מיוחדת מהקדוש ברוך הוא למשיכת דוד, ירגיש שאול שהוא הלב הכלי של ישראל שעומד להיות קרע במלכותו, כמו שהלב מרגיש כל מה שנעשה בגוף. אומנם אחר משיכת דוד, שכבר נלקחה הממלכה משאול, והוא עברה לדוד, אזי אין שום חשש שירגיש, כיוון שכבר בטל ממנו מדרגה זו של לב ישראל, ולכן עיקר החשש היה איך אלך ושמע שאול. הכוונה שיבין הוא מילה והרגני. ועל זה נאמר לו שאלך בשליחות של עשיית זבח, וזה יעצה ששאול לא ירגיש בקרע, מה שאין כן, אם השליחות הייתה מיוחדת רק למשוך את דוד, היה מרגיש בשליחות זאת. קצת מדלג וממשיך, ולכן נקרא מלך, על שם הראשי תיבות מוח לב כבד. מוח לב כבד, ראשי תיבות מלך, שבהם משכן נפש רוח נשמה, ויש לומר שזה ביור הפסוק, שום תשים עליך מלך, אשר יבחר השם אלוקיך בו. היינו דווקא זה שהוא מסוגל, ויכול למלא תפקיד זה להיות נפש רוח נשמה של גלות ישראל, וכמו שנאמר ביהושע, יפקוד השם מי של העדה אשר רוח בו, שהוא יכול להיות בחינת הנרן של ישראל. ומטעם זה מצינו, כי משה רבנו עליו השלום נקרא מלך ישראל, כמו שפרשו על הפסוק, ויהי בשיעון מלך, זה הפסוק לפני מלוך מלך לישראל, שהכוונה משה רבנו עליו השלום, אף שלא מצינו כי הוא היה מלך, אלא כיוון, מה היה במשה? שכלל ישראל נתבטלו ונתקשרו אליו, והיה בחינת נפש רוח נשמה שלהם, לכן נקרא מלך, אשר תיבות רוח לב כבד. וכן אמרה התורה, מקרב אחיך תשים עליך מלך, היינו מהפנימיות, מקרב אחיך, מהפנימיות של כלל ישראל, שהם מתבטלים להיות הנפש רוח נשמה שלהם. מסביר הרב לוריה זצ"ל, מוח ומשכן הנשמה, לב זו השליטה על הרגש, כבד זה משכן התאוות, אנחנו יודעים מהחסידות, מכתבי אריזה לקדוש. אומר הרב לוריה, מה זה מלך? מלך הוא מי ששולט על כל הנרן שלו, הוא שולט על משכן התאוות שלו בכבד, הוא שולט על העולם הרגשי שלו בלב ועל הערת הנשמה במוח. ולכן מי ששולט על התאוות, על הרגשות ועל השכל, על הנשמה שלו, הוא יכול, רק הוא יכול להשפיע, עצמם נקרא ישראל. עכשיו לעומת המלך יש לנו דמות המראה, יש מציאות אחרת. הגמרא בברכות דף ז' מספרת שלא קם בישראל נביא עוד כמשה, אבל באומות העולם קם, ומי זה? בלעם. מניין נבע כוחו של בלעם? אומרת הגמרא, בלעם ידע לכוון לרגע הספציפי המכוון והמדויק, הזהיר ביותר, המינימלי, שבו הקדוש ברוך הוא כועס. ועל זה מקשים בעלי התוספות. מה כבר אפשר להספיק לקלל? איך בלעם יכל לקלל באותו שבריר חלקיק שנייה, בו הקדוש ברוך הוא כועס? כמה מילים אפשר להשחיל קללות בחלקיק שנייה? נקרא את התוספות, מסכת ברכות ט"ז עמוד א', דיבור המתחיל, שאלמלא כעסתי וכולי. אומרים התוספות, מקור חיות לפניכם. ואם תאמר, מה היה יכול לומר בשעת רגע? אומרים התוספות, יש לומר כלם. אינם ממאחר שהיה מתחיל כלילתו, באותה שעה היה מזיק אפילו לאחר כן. מסביר התוספות שני תירוצים. התירוץ השני, שהוא רק מתחיל את הכללה באותו חלקיק שבריר שנייה וממשיך. אבל בתירוץ הראשון בתוספות, אומרים התוספות, הוא אמר מילה אחת. כלם, כלם ישון כליה, תכלה אותם. ועל זה מסביר רבן איש חי הקדוש, רבן יוסף חיים, מבגדד זכותו מגנה עלינו. בלעם היה רשע מרושע, היה נבל גדול. לא סתם הוא אמר להם כלם, מישון כילוי וכליה. אלא כלם זה ההפך מבחינת מלך. מלך ראשי תיבות, מוח לב כבד. שהנשמה שולטת על הרגשות, שולטים על התאוות. אבל כלם זה ההפך ממלך, זה קודם כל כבד, כלם השתבות, כבד לב מוח, קודם כל התאוות הן שולטות, והן מכפיפות את הרגשות, ואז גם הנשמה היא נהיית עבד של התאוות והרגשות. וזו הייתה הקלה הנורית של בלעם, ובאמת אבון פאור הם הלכו אחרי התאוות, הצליח לו, ולא אחרי העניין של המלך, והיא בשיעור מלך, מוח לב כבד. אז למדנו היום מה זה מלך בשר ודם, ולעומת מה זה מלך העולם. וכיצד מלך ישראל הוא בעצם הבחינה המתווכת, הבחינה המחברת בין העולם לבין מלך העולם. וכל בני ישראל מעשתם את מלאכם. ולכן כל אחד מאיתנו צריך להתנהג כמו מלך, להשפיע על כל הסביב אותנו ביראת שמיים. כלומר, להנהיג את המוח על הלב, הלב על הכבד, ולא חס ושלום להפך. אז ראינו היום כיצד פרשת המלך היא רלוונטית מאוד לימינו, ובפרט החודש אלול. כמו שאנחנו אומרים בשיר של פורים, שיר הילדים, לכו לנו, לכו לנו, מה המשך? כתר על הראש. כל אחד מאיתנו אחשוורוש, אז לא אחשוורוש, חלילה. כן, אלא על דרך הפנימיות, עובד נורי קומרנה, שאחרית וראשית שלו, זה אחשוורוש, נטריקון אחרית וראשית שלו. כולנו כתר על הראש. כולנו מחויבים להשפיע יראת שמיים על עצמנו, ומתוך כך על כל הסובב אותנו, בצורה ישירה בצורה, וגם בצורה מקיפה. צורה פסיבית. וגם בצורה אקטיבית. עכשיו, במקור העברתי את השיעור הזה בשנת תשע"ח לפני 5 שנים, ובבית מדרש אחר בתשע"ד. ואז, אוגוסט 2019, היה סיסו וסיחו בתקשורת. מה היה? הייתה הופעה, נראה לי, של הזמר החרדי מוטי שטיינמץ, השם ידכור וחייהו, בעפולה, ובעצם אחת השופטות בבית משפט מחוזי בנצרת או בעליון, לא זוכר את הפרטים, החליטה שאסור, יש חל איסור מוחלט מצד החוק, מצד הסבירות והפרשנות החוקית של בית משפט את החוק, שאסור לקיים מופעה בהפרדה. ואז ביבי אישר שראש הממשלה, כמובן אישר קו עם בית המשפט, ואז השר סמוטריץ' יצא בחריפות, אני פתחתי פה את הכתבה, הוא צייץ וכתב, אפס מנהיגות, אפס משילות, הוא הביא פה את שם השופטת, היא ראש הממשלה האמיתי. וכולי וכולי וכולי, וכמובן שראש הממשלה לא נשאר פרייר. ואז, מה קרה? הדובר שלו, יונתן אוריך, שהוא יהודי ירא שמיים עם כיפה על הראש, צייץ בטוויטר את המילים קידושין דף למד בית עמוד בית. וזה עשה, גרם להרבה אנשים בתקשורת לפתוח את מסכת קידושין בבבלי, שם כתוב, נגיע לזה עוד כמה ימים בדף היומי, פחות מחודש. שם כתוב, מלך שמחל על כבודו, אין כבודו מחול. וזה נקודה מעניינת, אם אנחנו יכולים להתייחס לנבחר ציבור, לראש ממשלה, לראש עיר, שאתה חושב מוניציפלית עוד מעט, כמלך. ופה אני רוצה לסיים בהתייחסות קצרה לחשיבות הבחירות במנהיג, מנהיג מוניציפלי, מנהיג מדיני, מנהיג כללי, ועל הדרך נלמד מהו אחד הקריטריונים הכי חשובים בבואו לבחור מנהיג, מלך. מבלי להיכנס לשאלה הפרקטית למי להצביע, לאופוזיציה, לקואליציה, לימין ושמאל, לא נכנס לזה. ואני רוצה לספר עם סיפור שכבר שמעתם ממני הרבה פעמים, אחת האגדות האהובות עליי, שלא נזכרות בבבלי, אלא דווקא בתלמוד הירושלמי. אז התלמוד הירושלמי הוא דל, אין בו הרבה אגדות. אז כשיש אגדת בירושלמי, צריך לדעת שזה לא סתם, צריך לפענח ולנתח אותה. הסיפור עצמו נזכר בירושלמי, מסכת יבמות, פרק ד' הלכה י"ב, ואני, הוא כתוב בארמית, אני אתרגם, אני אקרא אותו, מקור תת לפניכם, אני אקרא אותו בצורה סיפורית יותר. אז מעשה שאגח באמת היה, היו 13 אחים, כמדומני באזור לוד, באזור השפלה, ולצערנו, תוך שנה אחת, 12 האחים הגדולים נפטרו, כנראה הייתה מגפה, בלי בנים. נשאר האח הצעיר, שהיה רווק, ועכשיו יש לו 12 גיסות ליבם. הם רצו שהוא ייבם אותם, ומה אמר הבחור? אין לי כוח, פה נחלקו הפרשנים באיזה כוח מדובר, כוח כלכלי או כוח אחר, והוא אמר שהוא לא מוכן ליבם 12 נשים. אז לפני כן רבנו גרשום, אפשר לשאת 12 נשים במקביל. מה עשו הנשים? לא הפריות הגיסות, התקבצו כולם, לקחו טוען רבני וטבעו אותו לדין תורה אצל רבנו הקדוש, הלא רבי יהודה הנשיא. באו לפני רבי, רבי אמר לאח, נו נו, לך יבם. אמר לו, רבנו, אין בכוחי. לא יכול. מה עשו הגיסות? עשו כינוס קודקודים, ואמרו, יש לנו 12 אנשים, מה אתה מפחד? שלא לך כסף? כוח כלכלי לזון אותנו? כל אחת מאיתנו, כן, שר עליה, לוקחת אחריות על חודש תשרי, כל הסימנים לראש השנה, וסעודה מפסקת, ובניית סוכה, וארבעת המינים לכולם, והאוכל עליה. כן, רבקה לאה אחראית על חשוון, רוחה לאה אחראית על כסלו, לאה לאה על טבת, וכן זו הדרך, כל אחת אחראית על חודש אחד. אבל מה הם לא ידעו? שהגיס שלהם הוא בייניש. אז הוא התחכם, לקח את האגודל, ובתמונת חצי עיגול הוא אומר לרבנו, אבל רבנו הקדוש, ומה נעשה בחודש עיבור? כן, בשנה מעוברת, יש 13 חודשים, אז מי יזון אותנו באדר ב'? אמר רבנו הקדוש, אני אזון את ירח העיבור, והתפלל עליהם, והלכו להם, ומה עשה אותו בחור? הוא ייבם, ותוך שנה אחת הוא מצא עצמו אבא ל-12 תינוקות. חלפה לה עוד שנה, ושוב פעם עכשיו הוא מוצא עצמו אבא ל-24 תינוקות. הגיעה השנה השלישית, וכעבור 3 שנים מחתונתו, כל הנשים התאבו בשלישית, והוא מוצא עצמו אבא ל-36 תינוקות מגיל 0 עד 3. ואז הגיעה השנה המעוברת. אומרת הגמרא, לאחר 3 שנים, כן, באו נוסעות 36 תינוקות. טוב, הם זוכרים, הם יודעים, כך כתוב במשפחה שלהם, במסורת המשפחתית, שבחודש אדר ב' לא צריך לעבוד, חודש אדר ב' נוסעים על האוטובוס, יש בו נהג ועוד 49 מקומות, 36 תינוקות עם בוסטרים וסייבקסים וכל מה שצריך, ועוד, כן, 12 נשים ואבא אחד, בדיוק 50 מקומות באוטובוס, ונוסעים לצימר בציפורי, כי בחודש אדר ב' אנחנו הולכים לציפורי על חשבון רבינו הקדוש רבי יהודה הנשיא. ואז הם באמת הגיעו באדר ב' לציפורי, הם הגיעו לפני חצרו של רבי, ורבי היה בזמן להעברת שיעור כללי לימד תורה, אז הם חיכו שהוא יסיים את השיעור. בינתיים אתם יכולים לחשוב, לשוות בעצמכם, ש36 תינוקות שנמצאים בפתח בית מדרש, אז זה רוצה מטרנה, זה רוצה סימילאק, זה באמצע גמילה, צריך להביא לסיר, זה צריך להחליף אותו טיטול, זה בדיוק מגרד לו בצמה, זה טיפול קינים, הרבה בלגן. הרבה בלגן, הרבה בלגן, והתחיל לעשות רעש, זה הפריע לרבי ללמד, אז הוא הוציא את הראש מאחר, אמר לו, מה קורה פה, מה זה הבלגן? אומר לו, הבחורצ'יק, רבנו הקדוש, אתה זוכר אותי? אומר לו, לא, מי אתה? אומר לו, אתה זוכר? לפני 3 שנים, אמרת שאני צריך לייבם, וברכת לי, נו, אז מה עשית? הנה, ייבמתי, אתה יכול לראות. ואתה זוכר מה הבטחת? אמר לו, רבנו הקדוש, לא זוכר מה הבטחתי. אומר לו, אתה הבטחת שאם תהיה שנה מעוברת, אז החודש ה-13, אדר ב', יהיה עליך, אתה תזון אותנו. אמר, אם הבטחתי, הבטחות צריך לקיים, ונתן להם צ'ק לרמי לוי, וצ'ק למטרנה, וצ'ק לבגדים, כל מה שצריך, שלם כל ההוצאות עליו. הסיפור הזה הוא סיפור מדהים בעיניי. כי מה יעשה מנהיג פוליטי, מבלי להגיד שמות, לא במדינת ישראל, במדינה אחרת במזרח התיכון, מדינה דמוקרטית אחרת במזרח התיכון. מה אותו מנהיג? אומר, טוב, מה, אני הבטחתי? לא, אבל זה היה בפני הבחירות, לא התכוון, הבטחתי, לא הבטחתי לקיים. או שהוא היה אומר, לא, אני באמת רציתי. זה היה בתוכנית עבודה שלי, אבל בהרכב הקואליציוני הנוכחי, עם הלחץ ממדינות מערביות אחרות, אני יכול לקיים, או, אתה יודעים מה, בוא נכנס ועדת מומחים, שהיא תגיש מסקנות עד 2032, וזה מה שנקרא אופרטיבי ליישום ב-2038. לא. רבנו הקדוש הוא מנהיג אמיתי, רבי יהודה הנשיא, מנהיג אמיתי לוקח אחריות על דבריו, הוא לא בורח, הוא לא מנסה לתרץ שהמציאות השתנתה או להקים ועדת מומחים שתגיש את המסקנות עוד 30 שנים. הרי רבנו הקדוש הוא רבנו, הוא ראש הסנה, הוא יכל לבצע כביכול התרת נדרים ולהסביר, לא, שהבטחתי לזון אותם חודש העיבור, לא עלה בדעתי לרגע שעליי לזון 36 תינוקות, יודעים, מטרנה זה מלא כסף. טיטולים, אגיש, פאמפר, זה מלא כסף. אז לא התכוונתי לזון אותם חודש עליהם ככה. אבל לא, הוא לוקח אחריות, זה מנהיג, זה מלך. וגם לגבי המלכות שלנו, שאמרנו על פי השפת אמת והרבי, שכל אחד מאיתנו הוא המלך בבית, כלפי הסביבה שלו. חשוב לקיים הבטחות, לשמור על הדברים שנתפס כאנשים מאמינים. המשבר הפוליטי שעם ישראל חווה כיום, הוא נובע מסיבה אחת, שיש חוסר אמון. אנשים לא מאמינים אחד לשני, אגב ובצדק, כי אנשים נתפסו, כי אנשים לא אמינים. אנשים אמינים שווה אנשים מאמינים. כשאתה רואה אדם שהוא אמין, אז אתה מאמין לו. ממנו אפשר ללמוד יראת שמיים מבשר ודם, אפשר ללמוד יראת שמיים למלך העולם. אז שנזכה להמליך לשבוך עלינו למלך, עלינו בנפש רוח נשמה, במחשבה דיבור ומעשה. ומתוך כך, להמליך את השם ידעך למלך על כל הסובבותנו, והיה השם על כל הסובבות שם אחד ושם אחד, שנזכה ושנחיה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן, שבת, שלום ובורך וחודש טוב לכולנו.